כמה שבועות, אבל עסקנו בקורבן הפסח. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים על שום מה. דיברנו על ייחודו של הפסח. הזכרנו בפסח את דברי רבן גמליאל, שאולי נחזור אליהם שנייה אחת לרגע אחד לפני שניכנס לדברים שלנו הפעם מהצד השני של העמוד, לפני שנתחיל בסדר שלנו. הזכרנו את דברי רבן גמליאל שאמר שכל שלא אמר שלושה דברים לא יצא ידי חובתו בפסח, ואלו הן פסח, מצה ומרור, נכון? במקור 11 מופיע החלק של הפסח, פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. ונגענו בנקודה המעניינת מאוד, שפסח בשונה ממצה ומרור, איננו מציין משהו כללי, כלומר נגאלנו ממצרים, או נשתעבדנו למצרים. מרור שאנו אוכלים על שום, על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו, את חיינו במצרים, וימררו את חייהם בעבודה קשה, נכון? לא על שום צורת שיעבוד איקס, לא על שום פרט מסוים בשיעבוד. מצא שאנו אוכלים על שום, על שום שלא הספיק צעיקם של אבותינו להחמיץ שהקדוש ברוך הוא גאל אותם. לעומת זאת הפסח על שום, על שום צורת ההצלה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו ספציפית במכת בכורות. זה מאוד מעניין, זה מוזר. וכל החג הזה קרוי על שם הקורבן הזה, ולא על שם העניין כולו, על הגאולה, על החירות, על הדברים האחרים, אלא על הדבר הספציפי הזה של הפסח. ראינו את ניסוחו הקצר והמדויק של הברבנל התופעה הזאת במקור 12. ומיד יובן למה אני חוזר רגע אחד על הדברים שבהם נגענו מלמעלה מלמעלה, ממש מלמעלה, בדברים שנגענו בהם בשבוע שעבר. הברבנל בעצם מסכם את מה שאנחנו אומרים לא בתורת שאלה, אלא כעובדה. כשהוא מסביר את דברי רבן גמליאל, שכל שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובתו בפסח, אומר הברבנל כך, לפי שסיפור יציאת מצרים יכלול עניין הגלות שעליה יורה המרור, ועניין הגאולה שעליה תורה המצה. כלומר, המצה מסמלת את מה? את הגאולה בכלל, לא משהו ספציפי. המרור מסמל את מה? את השיעבוד ככלל. ומכת בכורות והצלת ישראל ממנה שעליה יורה הפסח. בסדר? זה לשון הברבנל. ומי שאמר זה, כלומר פסח, מצה ומרור, כבר יצא ידי חובתו, והמוסיף הרי זה משובח. וניסינו להבין בשבוע שעבר באריכות דברים, מה ייחודו, מה אפיונו המיוחד של הפסח דווקא, של קורבן הפסח, של עניין הפסח, שהוא בעצם המבטא הגדול של הגאולה הפרטית והכללית שמתרחשת במצרים. אנחנו נחזור לזה בעזרת השם בהמשך הדברים, אבל אני רוצה להגיע לזה הפעם מכיוון אחר בהגדה, מתוך הדרישה שאנחנו דורשים בפרשה של ארמי עובד אבי, באחד הפסוקים המרגשים יותר אולי בתוך ההגדה, אם כי הוא לא מופיע בנוסחאות ההגדה הקדומים, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. מתי מגיעים אל הפסוק הזה, ועל איזה דמים מדובר שם? לפני שניכנס, אנחנו נראה את זה עוד מעט, למה כל כך קבוע לנו שזה הפשט באמת, הדמים האלה שעליהם מדובר, אנחנו רגילים לומר שהם דם הפסח ודם המילה. דם הפסח, אנחנו מבינים טוב מה עושה ביציאת מצרים. זה הדם ששמים על המשקוף, אותי, שזו הדלת שבה נמצא מישהו שקשור לציבור הזה, וזו הדלת האחרת. והקדוש ברוך הוא פוסח במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו איתי. נכון? דם המילה לא קשור לכאורה דווקא לפסח. כל דין ברית המילה לא קשור דווקא לפסח. נכון, בקורבן הפסח יש אפיון מיוחד לגבי נושא המילה. יש כלל, וכל ערל לא יאכל בו. ספציפי, בקורבן הפסח, נכון. עוד מעט נראה יותר דברים ששייכים. אבל מה עוד עושה דם המילה בסוגיה הזאת של מצרים? אבל לפני שניכנס לדם המילה ולדם הפסח, אני רוצה רגע לראות איך בכלל הגענו לבאומר לך בדמי חיי, באומר לך בדמי חיי. נחזור ברשותכם לתחילת העמוד הראשון, ונלך מן ההתחלה. אני פתחתי בכוונה בעניין שנגענו בו בשבוע שעבר, כי אני מבקש בהמשך הדברים להתחבר אליו ולהוסיף נדבך על הדברים ההם. נתחיל כדרכנו בהלכה עצמה. כשהרמב"ם הגדיר שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, הוא אמר שלכן אומרים את פרשת ארמי עובד אבי. היא מתחילה בוירד מצרים, והיה גורשם במתי מעט, נכון? ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ויראו אותנו המצרים. ומסיימת איך? ויוציאנו ביד חזקה, באותות, במופתים. בסדר? וזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ואז הוסיף הרמב״ם תוספת בפרק ז' בהלכה ד' לפנינו במקור אחד. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו, ומסיים שנעשו לנו בניסים ובנפלאות שנעשו לנו ובחירותיהם. והוא, איך עושה את המתחיל בגנות ומסיים בשבח? והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. זאת מגמת הדרשה בארמי עובד אבי. וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. מה זה להוסיף בדרש? להוסיף בדרש זה מדרש אגדה או מדרש הלכה קלאסי. אני לוקח פסוק, מפרק אותו לגורם גורם, ודורש כל גורם כדי להבין אותו. וכל המוסיף הרי זה משובח לפי הרמב״ם, זה לא עניין כללי בהגדה בלבד, אלא גם להוסיף בדרשות הספציפיות של ארמי עובד אבי. אני רוצה לראות יחד את הפסוק הראשון, איך הוא נדרש בהגדה. רק הראשון. צא ולמד, מקור 2, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה הרשע לו גזר אלה על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. פעם עסקנו בעריכות, למה לבן נכנס להגדה, ואיך הוא כל כך קשור לנושא של יציאת מצרים, ולמה הוא בעצם מתחיל את העניין של פרעה, כל זה סוגיה בפני עצמה. גם עסקנו פעם אחרת לגמרי, למה הפרשה המתאימה ביותר לדיון היא דווקא הפרשה שאומרים במקרא ביקורים, של ארמי עובד אבי, ולא פרשה אחרת. כל זה לא קשור אלינו עכשיו. עכשיו אנחנו מתחילים בדרשת הפסוק הראשון, שנאמר, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם, נתחיל את הדרשה, מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם. ויגור, דורשים לגור, שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו כי אין מראה לצון אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ נען. בסדר? אז אני רוצה לדרוש את הפסוק ויגור שם. וממה אני דורש את ויגר שם? מאיפה אני דורש את הפסוק? מיציאת מצרים עצמה. עוד לפני יציאת מצרים, מבני יעקב שמגיעים למצרים. רצינו רק לגור כגירים, לא כתושבים. במתי מעט, אני ממשיך לדרוש, כמו שנאמר ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. ואתה שמחה השם אלוהיך כחוכבי השמיים לרוב. הנה ההגדרה למתי מעט. כמה מתי מעט? 70 נפש. תביא פסוק, הנה פסוק ששייך לסוגיה. ויהי שם לגוי, איך כתוב? ויהי שם לגוי גדול, עצום, ורב. נראה את הדרשה, מילה מילה. ויהי שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מצוינים, הכוונה היא, מציינים את עצמם, מסוימים. בסדר? שמרו על היותם גוי. מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, שמם, מלבושם, צורתם. טוב, גדול עצום, כמו שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. עכשיו העיקר. עד כאן כל הדרשות, ולכן הערכתי, כל הדרשות של הפסוק מובאות מפסוקים שעוסקים ונמצאים איפה? במצרים. וביציאת מצרים. עכשיו נשים לב לדרשה הבאה. מילה אחרונה בפסוק, הרמי עובד אביו הירד מצרים, אבל היה גורשם, והיא שם לגוי גדול עצום, ורב. הנה דרשה על המילה ורב. ורב, ולפני שרואים את הדרשה, בוא נחשוב בהיגיון. מה אני הולך לדרוש? הרי זה לא סתם דרשות. אם אומרים לי שמשהו גדול, עצום ורב. יותר, אומרים לי גוי גדול, עצום ורב. ואני רוצה לפרק את זה לגורמים. אז גוי אומר לי, הם שמרו על היותם גוי בפני עצמם. נכון? לבוא לקחת גוי מקרב גוי. במסות, באותות ובמופים וכו'. טוב. גדול זה גדלות. יכול להיות דבר גדול שאין לו עוצמה. אז הוא לא עצום. מה ההבדל בין גדול ועצום לבין רב? רב לא מתאר גודל. יכול להיות דבר ענק, אבל הוא ממוקם במקום אחד והוא מאוד גדול. רב מתאר ריבוי. כשאני רוצה לתאר רבים רבים, אני אומר אין מספר. כי רבים המה. וככה זה על דורשים מיד. אבל את הדרשה הזאת הם מביאים מפסוק לא בנושא שלנו, אלא בספר יחזקאל. ורב, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי, ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו, שערך צימח, ואת עירום ועריה. ככה פסוק ביחזקאל, עוד רגע נגיע לפסוקים עצמם ולחלק מהפרק הזה, פרק מופלא ביחזקאל. מה המילה שהסבירה את המילה רב? רבבה. כלומר, את המילה רבבה קלטו מהמילה רב. שובה השם רבבות אלפי ישראל. רבבות בא לתאר ריבוי. לא רק גדלות, אלא איזה מין התרבות, התרבות רבה. כצמח השדה נתתיך. מה זה צמח השדה? זה מתרבה, זה מתרבה כל הזמן. הציטוט הזה במקור 2 הוא מן האגדה, אבל הוא מנוסח האגדה כמו שהוא מופיע ברמב״ם. על פי הנוסח הזה, כאן זה מסתיים ומתחיל הדרשה של הפסוק הבא. ויראו אותנו המצרים ויענון. ברוב האגדות שלנו, כאן מוסיפים תוספת. מקור 3, ורב כמו שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך, כל הפסוק, ואת עירום ועריה, מורים את ההמשך? ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, ובמנהגים רבים מטיפים פה מהיין, וזו תוספת שלא מופיעה בנוסח ההגדה ברמב״ם, בנוסח ההגדה של רב סעדיה גאון, בנוסחאות הגניזה בקהיר, היא לא מופיעה. דנים בזה, אני לא נכנס בכלל לרקע ההיסטורי של התוספת, ברור לגמרי שאת התוספת הזאת מביא הארי, זיכרונו לברכה, הנה דבריו של החידה במקור 4, הוא מתפלמס עם מישהו אחר, לא חשוב אם היה עוות, והוא כותב ונעלם ממנו שהיא נוסחת הארי ז"ל, אבל אני מביא את הפסקה הזאת בשביל המשפט הבא, ועוד שהוא מעיד, הארי, שכך הוא הנוסח הקדום. כמה קדום לא חשוב. אבל זו דוגמה קלאסית למה שהרמב״ם ביקש. כל המעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח, והנה אריכות בדרש הפרשה שלא מופיעה בנוסחאות הקדומיים, ומתקבלת לגמרי. אבל אני צריך להבין מה מחפש הפסוק הזה. הרי אני רוצה לדרוש את איזו מילה? את המילה רב. אני מבין איך הפסוק הקודם מסביר את המילה. מה הפסוק הקודם? איזו מילה יש שם? רבבה כצמח השדה. אז אני מבין מה עושה הפסוק. מה הקשר בין בדמי חיי, בדמי חיי, למילה רב? זו מסורת, האריזל אמר שזה מנהג קדום, יפה מאוד, נו, זה חשוב מאוד. אני, אין לי שום התנגדות להכניס את זה. אבל מה זה מחפש כהסבר לפסוק? זה מנותק לגמרי מכל הדרשות בפרשה, לא שמים לב לזה. אני נתתי דעתי פתאום כשראיתי את הארמי עובד אבי. אין עוד אף פסוק אחר שנדרש על ידי פסוק שלא קשור אליו בכלל. אגב, האגדה שמצולמת פה במקור שלוש, נדמה לי שאם אני זוכר מהאותיות זו האגדה השלימה של הרב קשר, שם גם מופיע האחידה במקור ארבע שקראנו, מדייקת ומביאה את הפסוק ויעבור עלייך באותיות קטנות יותר. אתם רואים בצילום? באותיות קצת יותר קטנות כדי שניתן את הדעת על זה, אבל מה זה משנה? אנחנו מאות שנים אומרים בדמי חיי, בדמי חיי כאן. אז מה שאומרים על מילה ועל פסח זה יפה וחשוב וטוב, אבל אנחנו לא נצא ידי חובתנו בלי להבין איך זה קשור להסברת המילה ורב. ומי שיגיד, כמו שראיתי, שאמרו את הפסוק, הוסיפו עוד פסוק ככה, ידוע, נחמד. זה אפילו לא טענה, וגם אם זה טענה, זה גם טענה הפוכה. כי תסתכלו רגע על הפסוקים במקור שלוש, ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך, וסליחה על הביטוי בעברית, זה פסוק ברוורס. זה הפסוק הקודם, זה בכלל לא הפסוק הבא. כלומר, אם החליטו להוסיף פסוק, שיוסיפו את הפסוק שבא אחר כך. תראו במקור שלוש, מיחזקאל. והמקור הזה יעיד לנו שסביר מאוד, וככה מבינים חז"ל מיד, שהפסוקים ביחזקאל מתכוונים באמת לעם ישראל במצרים. שם יחזקאל, באחת הנבואות הקשות ביותר, פעם דיברנו על זה בשיעור שלם, על הנושא של תועבות ירושלים, שלא מפתירים בתועבות ירושלים. ושם זה פרק קשה, הודה את ירושלים, את תועבותיה, ארוך. זה בעצם ארבעה פרקים ביחזקאל, שמתארים באריכות רבה מאוד את ההיסטוריה. של הבחירה של העם, ובגידת העם, והבחירה שוב, וכל התהפוכות. ויחזקאל מתאר את ישראל כילדה שהולכת וגדלה, והופכת להיות נערה, והדוד פורס כנפיו עליה, והיא בוגדת וחוזרת, וזה מין מהלך ארוך, שיר השירים, אבל בעוצמה אדירה בפרקים האלה ביחזקאל. ובתחילת הדברים כתוב כך, לא חסה עלייך עין לעסוך לך אחת מאלה לחומלה עלייך. ותושלכי מקוצר הזמן, לא ניכנס לפירוש הפסוקים, הם מופלאים, אני רק רוצה שנראה את האווירה שלהם. ותושלכי אל פני השדה בגועל נפשך, ביום הולדת אותך. מתי עם ישראל נולד? ביציאת ישראל. אגב, הביטוי גוי מקרב גוי, זה בדיוק ביטוי של לידה. גוי שיוצא מקרביו של גוי אחר. ואז מופיע הפסוק, בואו נראה. ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. רבבה כצמח השדה נצטיך, ותרבי ותגדלי בעדי עדיים, ושדיים נכון הוא שערך צימח ואת עירום ועריה. אגב, הפסוקים באים לתאר את גדילת הילדה, נכון? עכשיו היא כבר קשירה למפגש הזה של החתונה, של הדוד, אבל היא עדיין עירום ועריה, מישהו צריך להלביש אותה, צריך לכבד אותה יותר. ויעבור עלייך הפסוק הבא, הפסוק ח', ואראך, והנה איתך את דודים. הגיע הזמן, נכון? לך דודי לקראת קלה. ואפרוס כנפי עלייך, זה בדיוק הביטוי שנראה במגילת רות, שבועז פורס כנפו, כנפו, נכון? ופרסתה כנפיך על עמתך, אומרת רות לבועז. ואחסה ערוותך, כי את עירום ועריה. ואשבה לך, ברית של נישואים. ואבוא בברית אותך, תיאור מרתק, הכי הכי אינטימי והכי קדוש שיכול להיות, בקשר של הדוד והרעיה. ואבוא, בברית אותך, מאום השם אלוהים, ותהיי לי, הרי את מקודשת לי. ותהיי לי. אתם תהיו לי לעם, ואני אהיה לכם לאלוהים, ולקחתי אתכם. אז אני חוזר לשאלה, והיא השאלה החשובה פה. א', כדי לדרוש את המילה רב, הלכו לפסוק ביחזקאל, לרבבה כצמח השדה. כנראה שצריך להבין דווקא מהפסקה הזאת את המושג הזה של רב. אבל איך נכנסו פה פתאום לפסוק של ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך כדי להסביר את המילה רב? ומה שאנחנו מסבירים על דם פסח ודם מילה לא עוזר לנו בכלל בשאלה הזאת. אנחנו ניכנס לזה מיד רק כדי שנראה את המקור לדברי חז"ל של דם פסח ומילה. נראה את זה בשני מדרשים. האחד לפנינו במקור 6. אולי עוד לפני המדרשים נזכיר רק, ההלכה היא, כמו שאמרנו, לא עושה פסח מי שלא נימול. נכון? וכי יגור איתך במקור 7 גר ועשה פסח להשם, הימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. יש פה שתי עזרות, אחת בעשה, הימול לו כל זכר, רק אז יאכל, והשנייה בלא תעשה, וכל ערל לא יאכל. טוב, ברור. ברור לחלוטין. חז"ל מתארים את זה בכמה צורות. קודם כל במדרש במקור 6 בפרקי דרב לייזר, אמר רבי אליעזר וכי מה ראה הכתוב לומר שתי פעמים בדמי חיי. המדרש לא יענה על השאלה שלנו למה בעל ההגדה, או אתם יודעים מה, הארי. זה מספיק כדי לדון למה הוא עשה את זה, בלי לתרץ שאנחנו דנים בארי. והארי שאומר שזה נוסח קדום. המדרש לא יתרץ למה הכניסו את בדמי חיי כדי להסביר את המילה ברב. איך זה קשור לנושא של רב. ואנחנו את זה רוצים להבין גם. אבל המדרש כן נוגע במה הרעיון של הפעמיים של בדמי חיי. הנה כתוב כך. מה ראה כתוב לומר שתי פעמים בדמי חיי? אלא אמר הקדוש ברוך הוא בזכות דם ברית מילה. ודם פסח. גאלתי אתכם ממצרים, ובזכותם אתם עתידים לגאל לבסוף. וכך נאמר שתי פעמים בדמי חיי. איפה ראה הדרשן את זה שבזכות דם מילה גאלתי אתכם ממצרים? זכות דם פסח זה כתוב. זבח פסח, בנוגפו. איפה הוא ראה את העניין של דם מילה? במדרש אחר, מובאת על זה תשובה מדרשית, שצריך לנסות להבין אותה. ישמות רבה. כיוון שראו ישראל שפסל לערלים לאכול בפסח, מקור 8, וכל ערל לא יאכל בו, זה מדרש על הפסוק הזה. עמדו כל ישראל לשעה קלה ומלו כל עבדיהם ובניהם וכל מי שיצא עמהם. שנאמר ויעשו כל בני ישראל ככל חוקת הפסח, ככל אשר ציווה. והרבה מהם לא היו מקבלים עליהם למול. זו נקודה מאוד מעניינת. את הכל מקבלים, ראיתם את הכל, אבל למול לא. והרבה מהם לא היו מקבלים עליהם למול. אמר הקדוש ברוך הוא שיעשו הפסח. יש כאלה שלא מקבלים למול, הם לא יעשו פסח. אבל מי שקיבל על עצמו למול, צריך לעשות את הפסח. שיעשו, שישחטו את קורבן הפסח. וכיוון שעשה משה את הפסח, מדרש, גזר הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות העולם, ונושבות בגן עדן, ומן הרוחות שבגן עדן, הלכו ונתדבקו, באותו הפסח. אתם מבינים מה מתרחש עכשיו? יש רוחות ויש פסח על האש. והרוחות נדבקות בפסח, ונראה מה קורה להם, שנאמר אורי צפון ובואי תימן. הפיך יגני יזלו בסמיו, יבוא דודי לגנו. והיה ריחו הולך מהלך 40 יום, הריח התפרס מהלך ארוך של 40 יום, נתכנסו כל ישראל אצל משה, אמרו לו, בבקשה ממך, האכילנו מפסחך. מעניין מאוד, כלומר, למה בעצם החליטו עוד רגע שהם ימולו את עצמם? כי הריח היה טוב, רצו לאכול את הפסח. משונה מאוד. מפני שהיו, תראו ביטוי, עייפים מן הריח. התישו אותם. היה אומר הקדוש ברוך הוא, אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים. תחת לחץ. אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים. אגב, מעניין מאוד, המספר המדרשי אומר שאל מי הם באו וביקשו ממנו לאכול פסח? אל משה. ומי ענה להם את התשובה? הקדוש ברוך הוא. אומרים מה עשה פה המדרש. מיד באו כל ישראל אל משה. אגב, בכלל, מה זה כל ישראל? הרי כל ישראל כן מעלו את עצמם, רק היו ביניהם שלא מעלו, כך ראינו לפני כמה שורות. אבל עכשיו כל ישראל באים. כי בכל משפחה מספיק היה אחד שלא אוכל, זה הורס את כל העסק. היה כל בית אחד שהתעקש, לא למול. למה? מה? קודם כל, מאיפה המדרש לומד את כל? אבל עכשיו, נניח, הוא לומד. למה? מה הרעיון? ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תעשה את הפסח, הריח כבר יוביל אותם בעזרת השם, יהיה בסדר. וגן עדן נכנס לתמונה, ומארבע רוחות, ריחות של גן עדן, עם הפסח, מלווים את העסק מהלך 40 יום, ארבע רוחות, 40 יום, והפסח מעייף אותם, ואז הם באים אל משה ומבקשים פסח, והקדוש ברוך הוא אומר להם, אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים. שנאמר ויומר השם אל משה ואל אהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יאכל בו. מיד נתנו עצמם ומלו, ונתערב דם הפסח ודם המילה. והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד, ונושקו ומברכו, שנאמר, ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, חיי בדם פסח, חיי בדם מילה. לפני רגע הם לא הסכימו למול את עצמם. בגלל שהיה ריח טוב מהפסח, הם מעלו את עצמם. עכשיו הקדוש ברוך הוא עובר ומנשק כל אחד על המצח. זה תיאור מדרשי מדהים. הם מעלו את עצמם כי היה ריח טוב מהפסח. והדמים מתערבבים. ועירוב הדמים זה בדמי חיי, בדמי חיי. ובזכות שני הדמים האלה נגאלו, ובזכות שני הדמים האלה יגאלו. מה כתוב? אני רוצה לחזור למה שפתחנו בו, ולמה שעסקנו בו בשבוע שעבר, בפסח עצמו. ממנו נגיע למילה. אבל לפני כן אני רוצה להוכיח בפשטות, שהפסוקים אומרים את זה כמעט מפורש. את מה שחזל מתארים, לא בתיאור הנפלא הזה של חזל, אבל את הקשר הזה ואת הבעייתיות הזאת של הפסח והמילה אומרים הפסוקים מפורש. אנחנו כנראה מקפידים על פי קביעתם של חזל להזכיר את העניין, רק אולי לא מספיק שמים לב אליו. כשהארי זל קבע את בדמי חיי, אנחנו עוד לא מבינים מה הוא עשה פה ואיך זה קשור למילה ורב. נכון? אנחנו לא שוכחים, אנחנו נזכור את זה, נגיע לזה בעזרת השם. אבל הרבה לפני כן קבעו לנו את ההפטרה שנקרא השנה בעזרת השם בשבת הראשונה בפסח. ובהפטרה נקרא את ההפטרה מיהושע. שם עומד יהושע, והפסוקים כולם נמצאים במקור 9. מקוצר הזמן לא נקרא, אני רק אזכיר, הקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע, שוב מולד בני ישראל שני. יהושע בפרק ה'. למה צריך למול? יהושע מל אותם במקום שנקרא גבעת הערלות. בהמשך יקרא המקום הזה גלגל. מדוע גלגל? כי היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. מהי חרפת מצרים? העורלה. יהושע מל את כל העם, אני קורא את פסוק ה', אני מדלג פשוט מקוצר הזמן, כי מולים היו כל העם היוצאים, אלה שיצאו כבר היו מולים. וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו. אנחנו מקודם במדרש עסקנו ביוצאים. אז כנראה שאחרי כל הסיפור הזה והמדרש הזה הם כבר מלו את עצמם. אבל הילודים במדבר לא מלו בתקופת המדבר. אז מתי צריך למול? שנכנסים לארץ. למה לא מלו? פסוק ו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר עד תום כל הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצרים, ואת בניהם הקים תחתם, פסוק ז', אותם מל יהושע, כי הרעילים היו בני ישראל, כי לא מלו אותם בדרך. עכשיו לעיקר. ויהי כאשר תמו כל הגוי להימול, ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח. כלומר, במדבר, לא עשו גם פסח, כי הם היו הרעילים וכל הרעיל, לא צריך פה דרשות, פשט פסוקים, נכון? לא יכול להיות שעשו פסח כי הם היו הרעילים. אז אין מילה ואין פסח. הקשר בין המילה לפסח קודם הרבה הרבה לפסח. מהו הפסח? הפסח הוא מכת בכורות, נכון? חתכנו, זה לא הגאולה כולה, אלא זה ההצלה ממכת בכורות. במפגש הראשון עם משה רבינו מופיע מפגש בין שני הדברים האלה. מקור 10. משה רבינו חוזר ממדיין לארץ מצרים כדי להוציא את ישראל. אמת? הוא עם ציפורה ועם בנו על החמור. ויאמר השם אל משה בלכתך לשוב מצרים הראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה. עכשיו פסוק כ"ב, העיקרי. ואמרת אל פרעה כה אמר השם בני בחורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בחוריך. איך קוראים לפסיכה הזאת? פסח. איפה זה יבוא לידי ביטוי? במכת בכורות. אני הבכור. מה קורה אז? והיב הדרך במלון, ויפגשהו השם, ויבקש עמיתו. ותיקח ציפור הצור, ותכרות את אורלת בנה, ותגל לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי. וירף ממנו, אז אמרה חתן דמים למולות. למה הוא ביקש לעמיתו? אגב, לא ברור את מי, את התינוק או את משה? בפשטות את משה. אולי אחרת. הפשטו את משה, כי לא כתוב פה שום דבר אחר. אבל לא חשוב בכלל. אם זה את משה, אלמלא הברית, אין משה. כלומר, כל התוכנית של משה ויציאת מצרים נגמרת פה. וברית המילה והבחורות שוב חבוקים ביחד. אגב, גם הלכתית הפסח והמילה חבוקים ביחד. אלה שתי מצוות העשה היחיד. אז כשחזל דורשים את כל הדרשות על הפסח והמילה, האווירה שממנה הם באים מובנת לחלוטין. אבל שתי שאלות תורדות אותנו בסוף. ברור הסך הכל, אבל מה הרעיון של זה? ובית, השאלה שבה פתחנו. כל המעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח בסדר, אבל איך זה מסביר את המושג גבריו? ואני חוזר לפסח שבו עסקנו בשבוע שעבר, ומזה למילה, ומזה לרב. אמרנו בשבוע שעבר, שיש הבדל גדול בין גאולת המצה לגאולת הפסח. גאולת המצה, ואני מדגיש את זה, כי נדמה לי שאנחנו כאן, ודווקא, איך כתוב פה, הילודים במדבר, אנחנו, הילודים כאן, היי דורי ושכמותי, כולנו כאן, ועוד יותר, מי שברוך השם לא חוו אף פעם באמת גלות. נראה לי שבאיזשהו מקום לנו הרבה יותר קשה להבין את פסח, להבין אותו באמת. אני רוצה להסביר לנו. אנחנו יכולים להבין את חג המצות, אבל לא את פסח. מה זאת גאולת המצה? המצה, איך אמר אברבנאל, מתאר את הגאולה. הפסח לא מתאר את הגאולה. הפסוק ואמרתם זבח פסח, כך ראינו במקורות, ואפשר לראות את זה שוב, מובא כתשובה רק לבן הרשע. נכון? הבן החכם, הבן התם, והבן שאינו יודע לשאול, כשהם שואלים מה היה במצרים, הם מקבלים תשובה כללית, הגונה. לא איזשהו סיפור על מכה אחת. הם מקבלים תשובה מתאימה. החכם שואל מה העדות והחוקים, ומה התשובה שהוא מקבל? עבדים היינו לפרעה ויוציאים. התם שואל מה זאת, ומה התשובה שהוא מקבל? בחוזק יד, הוציאנו. מה זה הוציאנו בחוזק יד? בוא אני אסביר לך, דם, צפרדע, כינים. השאינו יודע לשאול, לא שואל בכלל, מה הוא מקבל? בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים. הבן הרשע שואל, מה התשובה שהוא מקבל? ואמרתם, זבח, פסח, הוא להשם. הוא שואל, מה העבודה הזאת? נכון, הוא שואל על הקורבן. אמת. והוא מקבל תשובה על הקורבן, אבל צריך להבין אותה בעומק. בא להגדה, מבטר על התשובה שנותנת התורה לבן הרשע, ובמקום להגיד את זבח פסח, אומר בעל ההגדה לבן הרשע את התשובה המפורסמת, כדי להזכיר, היא נמצאת במקור 14, אף אתה כעת שיניו, אילו היה שם לא היה נגאל, נכון? לי ולא לא. בעל ההגדה פחד מדבר אחד. הוא פחד מזה שאנחנו נבין שהתשובה בפסוק על הפסח שניתנת לרשע היא טכנית. כלומר, הרשע שאל על הקורבן מה העבודה. אז הוא שאל על הקורבן, הוא לא שאל מה זאת או מה העדות, אלא הוא שאל על הקורבן, אז טכנית עניתי לו על מה? על הקורבן, זבח פסח. בעל ההגדה פחד שכך נבין. אז הוא אמר, אני רוצה שתבין מה בעצם ענית לרשע, וזה פילי פלאות. ענית לרשע את התשובה הבאה. אתה יכול להבין מה זה חג המצות, אין לך שום בעיה. ואילו היית שם בחג המצות, כן היית נגאל. אבל בחג הפסח לא היית נגאל. כלומר, את זה ניסינו לברר בפעם הקודמת. חג המצות זה על שם הגאולה. כולם היו ביחד באותו כיכר, כולם עפו מצות, כל מי שהגיע לשם זכה וניצל באותם אחוזים שהצליחו להינצל, מהמרור, מהשיעבוד, זכה להיות מאותם חמושים שעלו ממצרים, וקיבל סרטיפיקטים וזכה לעלות. הוא יצא. אבל שם לא היה המבחן הקשה שלנו. המבחן הקשה שלנו היה מבחן אחר לגמרי. המבחן הקשה היה כשאני הייתי בבית לבד. ומסביבי היו 100 מצרים מימין ו100 מצרים משמאל. ושוב אני אומר, לנו קשה לתפוס את זה, כי אנחנו גדלים בתוך מציאות חברתית אחרת לגמרי. המציאות לא מובנת. נצח ישראל שלנו זה גאוות היחידה שלנו. פסח מתאר נצח ישראל אחר לגמרי. אני בודד יודע מה ההבדל בין הדלת שלי לדלת של שכיניי. אני אולי יהודי יחיד בכפר הזה. רק שנוסעים שם בכפרים, אפשר להבין טיפה מזה. אני אולי חי פה לבד. אני נצח ישראל. על הסף אצלי יש דם במשקוף. ציבורית, טכנית, במרשם התושבים, אני שייך למחוז X בפולין, או למחוז Y במצרים. אבל אני לא שייך לשם. אני שייך ליהודי ההוא שחי 50 קילומטר ממני. אני 2,000 שנה פה, אבל אני מירושלים. אני הולך לארץ ישראל. אני יודע איפה זה. אבל אני משם ואני הולך לשם. הרשע גם כן היה בכיכר. עובדה שהוא יושב עכשיו בליל הסדר, סימן שהוא יצא. אחרת איך היינו מדברים איתו? לא משנה שהוא בורח באמצע. אבל הוא יצא. הוא יצא ממצרים. הוא אפילו כותב אידיאולוגיות על היציאה ממצרים. הוא מדבר על זה. אילו היה שם, לא בכיכר כשכולם יצאו, מעבר לדלת, כשצריך היה לכתוב על הדלת, אני שונה. האם היה לו את הכוח לחוש חלק מהציבור הזה? כבודד, כיחיד, כפרט. מצה שאנו אוכלים על שום מה, על שום שנגאלנו. מרור על שום מה, על שום שהשתעבדנו. את מי שיאבדו, את כולם. גם מי שניסה לבוא עם תעודות שהוא לא יהודי, 10 דורות שיאבדו אותו. אבל פסח שאנו אוכלים על שום מה, על שום העוצמה שלי כיחיד להיות ציבור. זה ניסינו לברר במושג פסח. את התשובה הזאת נותנים רק לבן הרשע. כי לבן הרשע הוא שאל שאלה גדולה. הוא לא שאל שאלה טכנית. הוא שאל, תגידו, העבודה הזאת, הקורבן הזה הוא מה? כל פוסקי ההלכה התלבטו מה הקורבן הזה, גם הלל ובני בתירה התלבטו. מה הקורבן הזה בדיוק? מה זה? זה קורבן יחיד כזה, שאני מתאר את הגאולה שלי? זה קורבן ציבור כזה? מה זה בדיוק? אני מבין קורבן יולדת. אני שמח ואני מביא את הקורבן. אני מבין קורבן תמיד, עם ישראל. מה זה? ועל זה באה התשובה, את זה אתה לא מבין. כאן בא המבחן הגדול שאולי אנחנו בישראליות הבריאה שלנו בכלל לא מודעים לקיומו. בהתמודדות של היהודי הבודד לבד שחש שהוא פסח וכל מה שיש מסביבו הוא כלום. הוא בן חורין. ויכול להיות שהוא מוקף במיליון בני אדם אחרים. אבל הוא לא קשור אליהם, הוא קשור למשהו אחר. ראי שם לגוי, גדול, עצום, על זה אנחנו לומדים בהיסטוריה. מצוינים שם, תלבושות אחידות, יש על זה כל מיני פרקים. פולקלור היסטורי, תראו, הכל יש, על זה לומדים הרבה. גדול, מתארים איך הם היו ואיך המלך שמר עליהם ואיך פרעו שמר או קזימיר שמר, זה לא משנה, תמיד מתארים את זה, אותו דבר. עצום, כן, אוטונומיה יהודית, הם היו הכלכלה כל. אנחנו באמת לומדים בהיסטוריה גם על וריו כצמח השדה. יהודי אחד זרוק בכפר. והוא מצליח להישאר יהודי. הרוב לא הצליחו. והוא ממשיך להיות עם דם על המשקוף. זה בית של יהודי. ומכל הצדדים זה אחר. על הבית הזה כתוב יהודי בבואך ויהודי בצאתך. תסתכלו על המשקוף שלי, לא בפנים. רבבה כצמח השדה נתתיך. מה שמר על הרבבה הזאת? עכשיו באים שני דמים. דם פסח ודם מילה. מה זה דם מילה? דם המילה הוא הביטוי הכי ציבורי שיש בעולם, הכי לאומי שיש. אני יהודי, אבל הוא הביטוי הכי אינטימי שיש, הכי פרטי, הכי יחידי, הכי אישי. והגורל הזה, במרכאות כפולות, של היחיד, שלא יכול לברוח מזה שהוא נציג של ציבור. לא שאלו אותו אף פעם, לא דיברו איתו, לא הייתה על זה אף פעם שיחה בבית ואיזה סימפוזיון לדיון. אתה ציבור. אתה יכול לפשוט את הכל, ואת היותך ציבור אתה לא תוכל לפשוט. מה עשו המתייוונים בספרי המכבים והחשמונאים? היו מושכים באורלותיהם. כי זה הרג אותם. המבחן של שני הדמים האלה הוא בעצם אותו מבחן. דם הפסח זה לא מצות. זה לא מרור. זה האם יש לך כוח בדלת שלך להיות מחובר לדלת של האח שלך, למרות שטבעית, הגיונית, אולי לוגיסטית, ארגונית, אתה מחובר למשהו אחר. כשראיתי אותך גוי גדול, עצום, לא דאגתי. ופתאום ראיתי אותך רב. די כבר, השטייטל של גושן כבר לא כל כך מבטיח. האווירה הנהדרת הזאת של הפסוק, צריך להבין אותה. וירד מצרימה. ויגור שם במתי מעט, זה מתחיל בגנות, אבל זה לא כל כך גנות, זה הייתה גנות מאוד כיף, הגנות הזאת הייתה. בגנות הזאת, כדי להזכיר את עומק הגנות, זאת הייתה גנות מאוד מתוקה. באותו זמן שהם גרו במתי מעט ואמרו לגור בארץ בנו, אבל תכלס וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, אוהו וישב, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד, הכל היה בסדר. ובו זמנית, אחרוני המצרים מלאימים את אדמותיהם. והסוכן היהודי, המשנה למלך היהודי, גומר להלאים את אדמותיהם של כל המצרים. רק אדמת הכהנים לא הייתה. וכשכל מצרי צריך לבוא עם תלוש, השכונה היהודית מתפתחת. ובארץ גושן הכל בסדר, הולכים להלוויה, דיברנו על ההלוויה שהייתה, הולכים להלוויה בארץ גושן, צונם ובקרם עזבו בארץ גושן. לא צריך שומרים, אף אחד לא מתקרב. זה מעניין מאוד שזה נקרא מתחיל בגנות. הרמב״ם אומר שזה הגנות. איזה גנות? זה טוב מאוד. או, זה הגנות, רק אף אחד לא שם לב, זאת הגנות. הגנות לא מתחילה כשסובלים, שם הגנות מתחילה. שם הכל 100%, לכן זה כל כך רע. הכל בסדר. שום דבר לא חסר. ויגור שם במתי מעט. והיא שם לגוי. פעם היינו 70, עכשיו אנחנו 70,000, מיליון. אבל כל עוד לא התפרסנו על כל קהיר ואלכסנדריה ומצרים, אנחנו ככה מרוכזים בשטיבל של גושן. ממה יש לפחד? מצוינים היו שם. עצום. אבל מה יקרה כשיתחיל להיות גם ורב? אז מתחיל המבחן. רבבה כצמח השדה נתתיך. ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו, שערך צימח, את הולכת ומתקדמת, אבל את עירום ועריה, עירום מן המצוות ועריה מן המצוות, אומרים חז"ל. כי מתחילים להתפזר. ואז מביאים את הפסוק הקודם. ואעבור עלייך, ואראך והנה מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. מה זה המדרש המופלא הזה של הפסח עם הריחות? אשר רבינו אומר לבני ישראל למול את עצמם. צריך להבין, זה ניסיון מאוד קשה, אנחנו זוכרים שזה היה ניסיון אצל אברהם אבינו למול את עצמו. הניסיון הוא לא הכאב של המילה. הניסיון הוא, אנחנו צריכים להיות שונים. זה קשה להגיד ליהודים שחיים פה 210 שנים. אנחנו אחרים. אחרת לא אוכלים פסח. בגאולה הזאת שותף מי שיודע להיות שונה. זה לא יעזור. מי שלא יודע להיות שונה, אולי יכול לאכול בקורבנות אחרים. מצה מותר לו לאכול. גם הרור. זה צריך להבין. כי בהיסטוריה, גם מי שלא ידע למול את עצמו, השתתף באבונותינו גם במרור וגם במצה. והוא שילם במרור. אבל בפסח הוא לא יכול להשתתף. והריח בא עם כל ריחות גן עדן. והוא רוצה להשתתף כי הוא קשור לזה, כי הוא נזכר בסבא ובסבתא. אבל הוא לא יכול. כי אפשר ביולוגית להיות יהודי שאוכל מצה. אבל אי אפשר ביולוגית להיות יהודי של פסח. זה כבר לא ביולוגיה. זה צריך לצאת מהדלת ומחוץ לדלת. לא בפנים, לא בבואך היהודי. בחוץ לשים דם ולכתוב ג'ידו. פה גר יהודי. רוצים או לא רוצים? זה מסובך. זה הרבה יותר קשה. זו חלוקה שאנחנו כל כך קשה לנו לקלוט אותה, כל כך קשה לנו להבין אותה. והקדוש ברוך הוא אומר להם, לא ממולים, לא אוכלים פסח. וצריך לתפוס, כשהם ממולים, בא הקדוש ברוך הוא, מנשק אותנו במתח, והוא אומר, אני יודע כמה קשה למול את עצמך כשאתה חי בעולם כל כך אחר. אני יודע שזה קשה, אני מעריך את זה, אני מנשק אותך על זה. כי יש ריחות אחרים של גני עדן אחרים שעולים ומשכנעים לא לאכול את הפסח. אבל יש משהו פנימי כזה שמושך לריח של הפסח. זה הריח כמו של הקורבן שאכלנו עם סבא. והריח משגע. והיו מתעייפים מן הריח. מבינים את הביטוי? זו תשישות כזאת. נכנסים לארץ, בא יהושע בן נון ואומר, רבותיי, מפקד אוכלוסין. אם אני אתפוס אתכם בארץ בעוד 20 שנה, אתם בכלל לא תבינו מה אני מדבר על מילה ופסח. עכשיו אנחנו נכנסים לארץ והכל 100%. אנחנו ישראלים. יש פה כנעניים וכנעניות. ויש כאן בורות חצובים אשר לא חצבת ומנטליות אשר לא נתת, ועם כל זה אתה הולך להתחבר. מה עושים עם זה? אז אני בא להגיד לכם עכשיו, אומר יהושע בן נון. אם פה לא תשמרו על המילה והפסח, אנחנו יוצאים מפה חזרה. פה אנחנו נשאר, לא מפני שאנחנו היינו בכיכר כשקיבלו את המצה ונגאלנו, כי זכינו ללכת מאותם הבודדים שזכו ללכת לצד של החיים. זה לא מספיק כדי להישאר פה. עם זה אפשר לחזור אחורה. כאן ייבחן במילה ובפסח. בזכות המילה והפסח נגאלו, אומר המדרש הראשון שקראנו. ובזכות המילה והפסח הן עתידים לגאל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בתחילת הדרך, אתה הולך עכשיו לפרעה, אבל אני רוצה להסביר לך, תסביר לו. אתם יודעים מה ההבדל בין 9 המכות הראשונות למכה העשירית? זה פלאי פלאות, זה כל כך פשוט. זה גאוות יחידה להיות מאלה שיש להם אור במושבותם. קשה להיות יהודי, אבל ברגע הזה לא כל כך קשה דווקא. וכל בני ישראל היה אור במושבותם. נו, זה נחמד. על המצרים יורד הרבה, ועלינו לא יורד הרבה. טוב להיות יהודי ביולוגי. זה חוסך הרבה וברד. אין בעיות עם דם וכינים. כל בסדר. בתנור הזה כן, בתנור הזה תנור יהודי, זה תנור מצרי. זה נכון עד המכה העשירית. במכה העשירית, מה שקובע הוא הדם על הפתח. שמת שם דם או לא? אילו היה שם, היה ניגל או לא היה ניגל? אתה הולך אל פרעה? תסביר לו. אנחנו נבין את יציאת מצרים רק במכת בכורות. עד אז. לא נבין את היציאה הפרטית שלי ממצרים, של הפרט שהדבר הכי פרטי שלו הוא להיות ציבור. אני מעריך בזה ומדגיש את זה כי אני חושב שזה אולי הניסיון היותר קשה לנו. משל עצמי לצטט ובזה אני עומד. למדתי את הסוגיה הזאת של פסח בשבוע שעבר עם יהודי יקר, היום שר חשוב בישראל, נתן שרנסקי. הוא אמר לי משפט שלא יודע אם הוא עושה לי לצטט, אבל הוא אמר לי תוך כדי לימוד משפט שהפך בי המון והוא גרם לי לכל הדברים. הוא אמר לי, תשמע, צריך ללמוד טוב עכשיו את ההגדה של פסח, ביקש ממני, כי בצינוק זה היה לי קל, אבל כאן זה קשה. שם היה לי כל כך קל להעביר את זה. מה היה מסביבי? בטח שאני הייתי היחיד שמייצג את הנצח. אלא מי היה מייצג את הנצח? הקלגסים האלה מסביבי? אבל כאן? נו, זה קשה להבין. זה אולי הבדמי חיי, בדמי חיי, של שני הדמים שבזכותן נגאלו ובזכותן עתידים נגאל. ערב טוב.